הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית נעשה ונשמע של עם ישראל. התורה בספר שמות אומרת, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. עם ישראל הקדימו נעשה לנשמע. הגמרא במסכת שבת בדף פ"ח אומרת, כשעם ישראל הקדימו נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה, מי גילה לבני רע זה? מלאכי השרת הם אלה שהם בדרגה הזו. כך כתוב בספר תהילים, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. המלאכים הם בדרגה של קודם עושי דברו ואחר כך לשמוע בכל דברו. קודם כל עושים ואחר כך שומעים. הגמרא מספרת על צדוקי שראה את רבה יושב והאצבעות תחת הרגליים שלו, והוא עסוק בעיון התורה. הוא לא שם לב שהוא לחץ על האצבעות שלו וירד לו דם. הצדוקי אמר לרבה, אתם עם פזיז, לא שמים לב למה שאתם עושים, למה שאתם אומרים. אומרים קודם נעשה ואחר כך נשמע. ההיגיון אומר, קודם להבין מה עושים, אחר כך לעשות. וגם כעת, לא רק אז, למרגלות הר סיני אמרתם נעשה ונשמע, אתה ממשיך באותה דרך, אמר אותו צדוקי לרבה. אתה לא שם לב מה אתה עושה, לומד תורה, לוחץ על האצבעות שלך, יוצא לך דם, ואתה שוב לא שם לב מה אתה עושה. חשב אותו צדוקי להעביר ביקורת לרבה. הוא לא הבין שמה שהוא אמר זו הייתה המחמאה הגדולה ביותר שאפשר. אמר לו רבה, תומת ישרים תנחם, אנחנו סומכים על בורא עולם שלא יעשה שום דבר לרעתנו. אנחנו עם ישראל מתמסרים לבורא עולם ואומרים קודם נעשה ואחר כך נשמע. אבל מצד שני, מצינו שהבהילות יכולה להיות גם חיסרון גדול. בהושענות, אנחנו מבקשים בורא עולם הושען הנפש מבעלה. זה אחד המפסידים בנפש האדם, בעלה, הבעלה של האדם. בזמן הבעלה, האדם הוא במעין מצב של הישרדות. ומה הכוונה? כשאדם בורח מסכנה, הוא כל כך ממוקד בלברוח מהסכנה. היות שכך, הוא לא מרחיב את מעגלי החשיבה וחושב על כל מיני דברים אחרים בחיים שלו. בזמן שאדם בורח מהסכנה, הוא לא יכול לחשוב מה מחר הבוקר הוא יאכל לארוחת בוקר, או מה הוא ילבש מחר, או איך הוא יצליח בעבודה או בלימוד שלו. אין לו תוכניות עתידיות, הוא כל כולו עסוק וממוקד בהישרדות ולהציל את עצמו. יש כשאדם בסכנה ונורמלי שכך הוא מגיב, הוא ממוקד רק בלהציל את עצמו. אבל בזמנים בהם האדם לא בסכנה, והוא מגיב כמו שהוא בסכנה, זוהי סכנה לנפש האדם. נפש מבוהלת. זה פוגע בנפש, זו הבזיזות הבעלה של האדם. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ. הגמרא מסכת ברכות אומרת, מי שיורה בחלום, חלום רע, ונפשו אגומה עליו בגלל החלום, ילך ויתיבנו בפני שלושם. ומה הכוונה נפשו אגומה עליו? כלומר, האדם הזה הוא בצער מהחלום. נפשו אגומה עליו. אבל מה זה משנה שהוא דואג מהחלום? הרי זוהי בעיה שלו שהוא מעצים דברים. צריך לשאול אובייקטיבית. האם זה חלום שצריך לעשות בשבילו למען החלום הזה, הטבת חלום? אם כן, אז נעשה הטבת חלום. ואם לא, אז החלום הוא לא רע. אם אובייקטיבית הוא רע, שיעשה הטבת חלום. ואם הוא חלום לא רע, אז מה שהוא מרגיש רע, זוהי בעיה שלו, שיפתור את זה בדרך זו או אחרת. אבל למה שיעשה הטבת חלום, אם רק הוא מרגיש שהחלום רע? אם החלום הוא חלום לא נעים, אבל לא חלום רע, אז למה שילך וייטיב את החלום בגלל שנפשו של האדם אגומה עליו? אז הוא מצטער, זה יעבור לו. למה המדד, האם לעשות הטבת חלום, זה האם נפשו של האדם אגומה עליו? ואפילו מותר לצום בשבת בגלל חלום רע בעיני החולם. אובייקטיבית זה לא בהכרח חלום רע, אבל החולם כך מרגיש, לכן הוא יעשה תענית חלום, למרות שאין סכנה בעצם החלום, אלא רק בדעתו של החולם. למה עושים הטבת חלום כשנפשו אגומה עליו? כי אחד המפרעים, הפוגעים, המפסידים בנפש האדם, זוהי הבעלם. האדם לא מבטא את כוח הבחירה והיכולת שלו לפעול בצורה יעילה וטובה כשהוא בבעלה. כי בזמן בעלה האדם מביא לידי ביטוי את המימד האינסטינקטיבי והפזיז שלו. מנוחת הנפש היא תנאי בסיסי לחיים טובים ומנוצלים. אדם לא יכול לנצל את המוח שלו, את הלב שלו, את יכולת העשייה שלו, בגלל הבזיזות והבעלה שיש לו. על פי זה, מסביר הגאון רב חיים שמואלביץ מה שכתוב בספר מלכים ב', מלך ארם שולח חיילים להקיף את העיר, ומשרתו של אלישע פחד, והוא אמר לאלישע, מה נעשה? איך נתמודד? אלישע אמר למשרת שלו, אל דאגה, אנחנו יותר מהם, יש לנו סיוע אלוקים. אלישע התפלל להשם, והשם פקח את עיניו של המשרת, והוא ראה את האר, מלא סוסים ורכבי אש מסביב לאלישע. אבל בסוף החיילים של מלך ארם הוקו בסנוורים. אז למה התפלל אלישע להשם שיפקח את העיניים של המשרד שלו, שיראה שיש רכב אש סביב אלישע והאר מלא סוסים? אומר הרד"ק, הנס הזה היה כדי שהנער לא יפחד. בשביל למנוע פחד מהמשרת נעשה נס. כמה חשוב שהאדם יהיה במנוחת הנפש, שעושים למענו נס ומראים לו מה שלא רלוונטי רק כדי שירגיש בטוח. על בסיס זה אפשר להבין כמה חשוב הצורך להיות שלב ורגוע ולהימנע מבעלה ובזיזות. הנס נעשה כדי שהמשרת של אלישע יהיה רגוע יותר. אבל אומר הגאון רב חיים שמואלביץ יותר עמוק, יותר מכך, אם יש נער מבוהל, זה המשרת של אלישע, אז גם באלישע עצמו זה יפגע. כי להיות בחברת אדם בהול, אדם לחוץ, זה פוגע, זה מטריד, זה פוגע בשלוות הנפש וביכולת התפקוד של האדם המבועל, והאנשים שסביבו גם הם נפגעים. לכן השם עשה נס להרגיע את המשרת של אלישע. למה? א', כדי שהמשרת יירגע. דבר נוסף, כדי שאלישע עצמו יהיה רגוע. כמו שהתורה אומרת, כשיוצאים לקרב, האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. למה? לא רק כי הוא מפחד, אלא אומרים רבותינו, בגלל שהוא מכניס פחד, מורם, חשש, בעלה, בלבול בעם, לכן ילך וישוב לביתו. על פי זה אפשר להבין מה שהטור אומר, בראש השנה עם ישראל לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מגלחים זקנם, קוצצים את הציפורניים, אוכלים ושותים ושמחים. ולמה? כי יודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. זה תמוע, איך אפשר לסמוך על נס בראש השנה ביום הדין? עד רבה, זה זמן של פחד הדין. פחד הדין זו הדרך להינצל מיום הדין. ככל שאדם יותר מפחד מהדין, הוא יותר מפנים שהכל תלוי בבורא עולם. זה יום הדין, יש לו יותר סיכוי להינצל מיום הדין. החזון איש פעם נשאל בתפילה, תפילת העמידה, אנחנו אמורים לעלות בקודש. מתחילים עם כך שאומרים, ברוך אתה השם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואז הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, והוא קדוש, הוא שמו קדוש, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא חוכמה, בינה ודעת. ואחרי שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיב אותנו לתורתו ושיסלח לנו על כל העוונות, אחרי שאנו מבקשים את הדברים הנכבדים האלה, אנחנו לכאורה יורדים בקודש ומבקשים מבורא עולם שירפא אותנו, רפאנו, שייתן לנו הצלחה בנושא הפרנסה, ברך עלינו. נשאלת השאלה, למה יורדים? הרי לכאורה צריכים לעלות בקודש, להמשיך עם דברים נעלים ודברים רוחניים. אם התחלנו עם כך שהקדוש ברוך הוא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הוא הקל הקדוש, גם בבקשות התחלנו מלבקש חוכמה, בינה, דעת. ביקשנו שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו ושישיב אותנו לתורתו. מה פתאום עכשיו אנחנו פונים לדברים גשמיים? אולי נעשה הפוך, קודם כל נבקש דברים גשמיים, נתחיל מרפאנו, ברך עלינו, ואז נעלה בקודש ונבקש גם דברים רוחניים, שהקדוש ברוך הוא יסלח על העוונות, שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו אל תורתו, אבל כל זה אחרי שמבקשים על הרפואה ועל הפרנסה. אומר החזון איש, אנחנו לא יורדים בקודש כאשר אחרי שביקשנו מהקדוש ברוך הוא חוכמה, בינה ודעת, אז מבקשים פרנסה ורפואה. למה? אומר החזון איש, כאשר האדם מבקש מבורא עולם להתרפא, כאשר מבקש האדם מבורא עולם את הפרנסה, זוהי המעלה הרוחנית הגבוהה ביותר שישנה. כאשר האדם מאמין שלא הרופא הוא המרפא, שלא מקור העבודה היא מקור הפרנסה, אלא הפרנסה היא יכולה להגיע מהרבה מקומות, הרפואה היא יכולה להגיע מהרבה מקומות. כשהאדם מפנים את זה, זוהי אמונה, להאמין במה שנראה לאדם לא הגיוני לפי דרכי החשיבה הידועים לו שהוא רגיל לחשוב בהם. זוהי אמונם, ובכך עולים בקודש, כשלא רק מבקשים מהקדוש ברוך הוא את המעלות הרוחניות, אלא גם את הדברים הגשמיים. ולכן ביום הדין כשמפחדים, עד רבה, זוהי מעלה, מכיוון שאז האדם מפנים שהוא תלוי בריבונו של עולם. יום הדין זה זמן של פחד וזו המעלה. אז למה אומר הטור שאפשר לסמוך על הנס בראש השנה ולכן מתלבשים בבגדים לבנים, מתגלחים, מקצצים הציפורניים, אוכלים ושתים ושמחים, כיוון שסומכים שהקדוש ברוך הוא יעשה נס? יש יותר סיכוי להינצל מיום הדין כשאדם מפחד מיום הדין. אומר רבך שהבגדים הלבנים גם מזכירים משהו נוסף, את יום המוות. אז לא לובשים בגדים מקושטים מדי, כן לבנים, שמזכירים גם את יום המוות. אבל לבנים כי זה גם יפה וגם כדי לסמוח. ולמה? כדי מצד אחד כן להרגיש פחד מיום הדין, זוהי חובה. אבל אם והיה ותהיה לאדם בעלה רבה מדי, זה מסוכן, לא וגם לסביבה. זה משתק אותו נפשית ומשתק את הסביבה שלו. לכן הבגדים הלבנים מבטאים גם פחד, יום המוות, וגם שמחה. כדי שהאדם לא יהיה בבהלה רבה מדי. למדנו ששלווה ורוגע הם דבר נפלא, ובהלה זה דבר שלילי. על ראובן נאמר פחז כמיים, בגלל הבהלה, הבזיזות איבדת המעלה של הכהונה והבכורה, בעילות היא דבר רע, כך באופן כללים. אבל מצד שני מצאינו שהגמרא מסכת ברכות אומרת שהיו דורות מסוימים שהיו שם ניסים. למה? כי מסרו נפשם על קדושת השם, למען השם היו פועלים בדרך בזיזם, למען שמו לא היו מתונים. הגמרא מספרת על מי שלמען הקדושה והצניעות פעל בבזיזות וקרא בגד, ובסוף היה צריך לשלם 400 זוז. אמרו שהמתינות משתלמת, היא שווה 400 זוז. אבל הגמרא אומרת שאומנם כסף הפסיד, התגובה האינסטינקטיבית שלו למען השם הייתה חיובית. בגלל מעשים כאלה של מוכנות להפסיד כסף ולפעול למען השם אפילו בבזיזות, זכו שנעשה להם ניסים באותו דור. כלומר הזריזות למען כבוד שמו, היא חיובית, כמו אברהם אבינו שבישכם אברהם בבוקר ללכת לניסיון העקידה. למה? בשביל להכין את כל הצעידה לדרך. ולמה הוא לא נתן המשרתים משלו לעשות את זה? כי אהבה מקלקלת את השורה. בגלל אהבת השם הוא יוצא מסדרי ההתנהגות הרגילים, ובמקום לתת למשרתים לעשות מה שהם רגילים לעשות, למען שמו יתברך, הוא עושה. אהבה היא משנה את סדרי ההתנהגות הנורמליים, ומידה כנגד מידה. כשהאדם עושה מעבר להיגיון הרגיל, מעבר לחוקיות שלו, השם פועל מעבר לחוקיות שלו, הוא משנה את סדרי בראשית ועושה ניסים לאדם. לכן הגמרא מסכת ברכות בדף חף אומרת שנעשו ניסים לאותם דורות שהיו בבהילות, בבזיזות למען השם, משום אהבת השם. לכן בתפילת הגשם בשמיני עצרת אנחנו מבקשים בורא עולם שעם ישראל יש לו את המידה של פחז כמיים. יש בזה מעלה, מזכירים את הפחז כמיים שיש לעם ישראל, שאמרו נעשה ונשמע ובכך יקבלו את הגשמים. נעשה ונשמע, מקבלים את מה שהשם רוצה, ללא חקירות, ללא חשבונות, למרות שנשמע לנו יותר הגיוני לפעול לפי כללי החשיבה הידועים לנו. אבל אנחנו עושים בגישה אחרת, ופועלים לא לפי חוקי החשיבה שלנו, נעשה ונשמע. וזו מהות השיח שהיה בין דוד לאשתו מיכל בת שאול. היא ראתה אותו מפזז ומחרקר עם התורה, ואמרה לו שזה לא מכבודו. עם ארון ברית השם כך לרקוד? זו הייתה הטעות שהוא אמר לה, למען ריבונו של עולם אדם צריך להפסיק לחשוב על חשבונות ופשוט להתמסר לבורא עולם. מה יאמרו? איך יגידו? איך יפרשו את זה? כל החשבונות האלה לא רלוונטיים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יהפוך את הריקודים של פלוני או אלמוני לדבר שהוא מביש או דבר שהוא מרומם. אבל על האדם לא לחשוב על זה, אלא רק להתמסר לריבונו של עולם. לכן אומר דוד המלך למיכל בת שאול, אל תהי כמו שאול, אין כאן הקיצה, חלילה, אלא יש כאן גישה. לשאול נאמר בקרב עם עמלק, אל תשאיר כלום, והוא השאיר צאן. אז זה נאמר לו, עדיף שמוע מזבח טוב. שאול אמר, למה להרוג את הצאן? חבל, בוא נעשה מזה קורבן להשם. שיקול הגיוני, שיקול יפה, אבל זו הייתה הבעיה. שיקול הגיוני לפעמים הוא החיסרון, צריך להתמסר לבורא עולם. זה לא נראה משתלם, זה לא נראה יעיל. לא רואים לפי כללי החשיבה שלנו מה נרוויח מזה. עד רבה, למען כבוד שמיים, כדאי לעשות חשבון מה הכי טוב, מה הכי יעיל. וזה מה שאומר דוד המלך למיכל בת שאול. שאול, בזה הוא לכאורה פעל בצורה לא נכונה. עדיף לעשות מה שאומר הקדוש ברוך הוא, למרות הזבח הטוב שחשבת להקריב מהצון שאתה משאיר מהקרב. וכך אומר דוד למיכל בת שאול, בגלל שיקולים הגיוניים שאול איבד את המלוכה. לכן הזכיר דוד המלך למיכל את מה שהיה לאביה שאול, לא בתור נקמה או הקיצה חלילה, אלא בתור הסבר לגישה בחיים של נעשה ונשמע. וזו הייתה הגישה של רבה, שהוא מתמסר אל התורה ולא שם לב לכך שהוא דורך על האצבעות שלו ויש דם באצבעות שלו. הוא לא הבין אותו צדוקי שהחיסרון שהוא רואה ברבה, רבה רואה בזה את היתרון. כי אין יותר טוב מאשר להישאב אל התורה והמצוות. אז מצד אחד הבזיזות היא דבר רע ושלילי, ומצד שני נעשה ונשמע מבטא את ההתמסרות של האדם אל בורא עולם. כי לא פעם השיקולים ההגיוניים של האדם, הוא אומר לעצמו, כן כדאי, לא כדאי, כמה כדאי להשקיע למען התורה, למען המצוות, הוא חושב שהוא פועל מתוך שיקול הגיוני, אבל הוא פועל מתוך לב, לב שיש בו מידות כמו עצלות או גאווה, או כל מיני מידות ותכונות שליליות, אבל הוא לא שם לב למה שקורה בליבו. למה? הלב מסתתר מאחורי מחשבות הגיוניות, ובסך הכל, בצורה אובייקטיבית ועניינית, שוקל, כן כדאי, כמה כדאי, זה יעיל, זה לא יעיל, זה מקדם, זה לא מקדם. כל המחשבות האלה נשמעות הגיוניות כל כך. החשבון הוא נראה יפה כל כך, אבל מה המניע של האדם בכלל לשקול האם כן לקחת או לא לקחת את התורה והמצוות? כל זה מגיע מלב שיש בו אטימות, חוסר אהבת השם. הרי אם היו נותנים לאדם סכום כסף נכבד, האם הוא היה עושה שיקולים, כן כדאי, לא כדאי, כמה כדאי, האם זה יהיה טוב או לא טוב, הוא פשוט ייקח את זה. אחר כך, אם יהיה זמן, נעשה שיקולים. כך לגבי תורה המצוות, נעשה ונשמע, מגיע מתוך הלב השלם של האדם, ולכן זה דומה למלאכים, כי למלאכים אין יצר הרע, ולכן הם עושים ואחר כך שומעים. הם לא מתלבטים, ההתלבטות היא מגיעה עם מקום שבו האדם לא בטוח, זה כן כדאי, לא כדאי. מתי האדם מתלבט אם זה כדאי או לא כדאי? האדם מתלבט כאשר הלב חצוי. חצי מהלב אומר כדאי וחצי אומר לא כדאי. מי החצי שאומר לא כדאי? זה היצר הרע. המלאכים הם עושי דברו לשמוע בכל דברו. קודם עושים ואחר כך שומעים. נעשה ונשמע. למה? כי אין התלבטויות. ולכן מי גילה לבני רע זה של נעשה ונשמע? מה שמבטא עבודת השם מתוך הזדהות מלאה, לא מתוך כל מיני חשבונות, מתי אני אקיים תורה, מתי לא, זה כן מסתדר, זה לא מסתדר. כל החשבונות האלה נראים הגיוניים, נראים למען השם, אבל לא פעם הם רק למען היצר הרע, כדי להרגיע את המצפון ולהימנע מהתמסרות מוחלטת לבורא עולם. לכן נעשה ונשמע, זהו רז וזהו סוד שמבטא את פנימיות הלב הטהור של האדם. ומכאן לרעיון נוסף שקשור אל נעשה ונשמע שאמרו עם ישראל. הבייס הלוי אומר רעיון נהדר. כשאומרים נעשה, בעצם אומרים שנעשה מה שיגידו לנו לעשות. כלומר, במילה נעשה מקופלת גם המשמעות האמירה, נשמע, אנחנו מתחייבים לעשות מה שיבקשו מאיתנו. הווה אומר שמספיק לומר נעשה. מה הכוונה נעשה? נעשה מה שיגידו לעשות, אז ודאי שצריך לשמוע מה נעשה. ומה הכוונה נעשה ונשמע? נעשה, הכוונה היא שנעשה אפילו שלא יודעים מה מצפים מאיתנו, זה נעשה. אחר כך גם נשמע, כלומר, נלמד תורה. למה? לשם התורה בעצמה. לא רק בתור אמצעי כדי שנדע מה לעשות, אלא נלמד תורה לשם התורה. זו הכוונה של נעשה, כלומר נעשה. כמובן, נעשה איך נעשה, על ידי שנלמד מה צריך לעשות, אבל גם נשמע. כלומר, נשמע, נלמד את דברי התורה לא כדי לעשות, לא נשמע, נלמד תורה ואז נעשה, אלא נעשה ונצטרך ללמוד מה לעשות, ואז גם נשמע, כלומר נלמד תורה ללא קשר לעשייה. תורה לשמה, תורה לא בתור אמצעי לעשייה, אלא תורה כערך בפני עצמו. תורה שהיא תורה לשמה. לכן זכו לשני כתרים, אחד על המוכנות ללמוד כדי לעשות, נעשה, ואחד כתר נוסף על עצם לימוד התורה גם ללא מטרה לעשות לאחר מכן, אלא עצם לימוד התורה. כך מסביר החתם סופר, מדוע נחרב הבית? אחת הסיבות היא שמונים חז"ל, מכיוון שלא ברכו בתורה תחילה. למה לא ברכו בתורה תפילה? אומר החתם סופר הסבר עמוק. אם מתייחסים לתורה כאמצעי, אם כן העיקר זה כי הוא המצווה. לדוגמה, מצווה תפילין. למה לומדים תורה? כדי לדעת איך מקיימים את המצווה. אם כן, לימוד התורה זה רק אמצעי. כמו שהאדם לא יברך על כך שהוא בונה סוכה, כיוון שזה רק אמצעי כדי שיוכל לשבת בסוכם. כך לא ברכו בתורה, מכיוון שזה היה רק אמצעי איך לקיים את המצוות. זה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. ומה המשמעות של כן ברכו בתורה תחילה? הכוונה היא שמתייחסים אל התורה כערך בפני עצמו, כמצווה בפני עצמה, גם אם לאחר מכן האדם לא מגיע למסקנה הלכה למעשה. זה נקרא נעשה ונשמע. נעשה, נלמד תורה כדי לעשות, וגם נלמד תורה לשם התורה בעצמם. לכן זכו לשני כתרים, אחד על המוכנות ללמוד כדי לעשות, ואחד כתר נוסף על עצם לימוד התורה, לא כאמצעי אלא כמטרה בפני עצמם. ומצינו שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע, אומרת הגמרא מסכת שבת, כתוב בשיר השירים כתפוח בעצי היער, עם ישראל נמשלו לתפוח, לומר לך מה תפוח זה, פריו קודם לעלים, גם ישראל הקדימו נעשה לנשמע. הקשו התוספות, איך אפשר לומר כתפוח בעצי היער, הכוונה לישראלי שנמשלו לתפוח, לומר לך מה תפוח זה, הפרי קודם לעלים, גם ישראל הקדימו נעשה לנשמע. הרי שרואים במציאות שהתפוח, הפרי לא קודם לעלים. אומר רבנו תם שהכוונה היא לאתרוג. וריח הפך כתפוחים, הכוונה היא כריח דאתרוגה. ואתרוג הפרי קודם לעלים. ולמה? כי האתרוג דר באילנו משנה לשנה. במהלך השנה נושרים העלים של השנה שעברה ובאים עלים אחרים. ובזמן שעד שבאים העלים האחרים, יש עדיין פרי, כי האתרוג הוא בשנה כולה נמצא על העץ. הוא דר באילן משנה לשנה. אם כן, הפרי הוא קודם לאותם עלים חדשים. האדמור בעל הלב שמחה מגור אמר, אפשר כך להבין את לשון הגמרא. מה תפוח זה? הפרי קודם לעלים. הדגש על המילה זה. מה תפוח זה? מדובר על תפוח מיוחד. הכוונה היא לאתרוג. האדמור רבי יהושע רוקח מבלז אמר רעיון נהדר. כתוב בנביא ישעיהו, והיה טרם יקראו ואני אענה. גם הקדוש ברוך הוא מקדים נעשה לנשמע. טרם יקראו, כלומר לפני שהקדוש ברוך הוא ישמע, אני אענה, אני אעשה. הקדוש ברוך הוא מקדים נעשה לנשמע. עוד בטרם הם קוראים, עונה להם הקדוש ברוך הוא. אם כן, גם הקדוש ברוך הוא נמשל לתפוח שהפרי קודם לעלים. כמו עם ישראל שנמשלו לתפוח על ידי שאמרו נעשה לנשמע. וכך יש שמסבירים מה שמופיע בפזמון ששרים ביום שבת. יום שבתון, אומרים את זה בשבת. ואומרים שם, שרים שם, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד. הפירוש הפשוט שכל עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. אבל הפירוש הנוסף הוא, ובאו כולם בברית יחד, ונעשה ונשמע, אמרו כאחד. כלומר, עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, כאחד, כמו מי שהוא, אחד, יחיד, זה הקדוש ברוך הוא. כמו הקדוש ברוך הוא שהוא נעשה ונשמע, טרם יקראו, כלומר טרם הוא ישמע אותם, כי הם עדיין לא קראו, ואני אענה. אז גם עם ישראל, ובאו כולם יחד בברית יחד. נעשה ונשמע, אמרו כאחד. כמו מי שהוא אחד, זה הקדוש ברוך הוא שגם הוא טרם יקראו ואני אענה. גם הוא פועל בדרך של נעשה ונשמע. ויענו כל העם יחדיו. הם כולם אמרו נעשה ונשמע. אומר החתם סופר, מנהג ישראל להניח חצי סרק בבתי הכנסת ביום טוב של שבועות. למה? כדי לומר שגם מי שנדמה בעיני עצמו לעץ רק, אין לו לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא מצוות, גם לו יש חלק בתורה הקדושה. התורה לא ניתנה ליחידים, אלא לכלל עם ישראל. כל אחד יש לו את החלק שלו. וכתב בספר ארוגת הבושם, מה שהביא המגן אברהם, שנהגו להיות ערים בלילה של שבועות ולהיות עוסקים בתורה. למה? כי כתוב במדרש שהיו עם ישראל ישנים קודם מתן תורה, והוצרח הקדוש ברוך הוא להעיר אותם. ולתיקון הפגם הזה, ערים כל שנה בשבועות. לכאורה, איך ייתכן 60 ריבו מבני ישראל ישנים באותו הלילה? הרי איך לא בערה נפשם בקרבם לקראת המעמד הגדול שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את התורה? מי הולך לישון לילה לפני קבלת התורה, וגם אם הולכים לישון, מי לא קם עוד באמצע הלילה? אלא אומר בעל ערוגת הבושם, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שיבואו זמנים במהלך ההיסטוריה שאנוכי אסתר אסתיר פניי, ויהיו עם ישראל טרודים ועסוקים, ראשם, ליבם ורובם, על הפרנסה ועל הכלכלה ועל הבריאות ועל כל כך הרבה דברים אחרים חוץ מהתורה. רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותם, שגם בזמן קטנות המוחין, מתי שהלב אטום, מתי שישנים, הולך בטל כישן דמי, או אדם ישן מהתורה ומהמצוות, יש לו קטנות המוחין, גם אז הקדוש ברוך הוא נותן תורה. יכול האדם לעזוב את הכל ולומר, נעשה ונשמע כל אחד כפי הדרגה שבה הוא נמצא כעת. לכן הפיל הקדוש ברוך הוא תרדמה על עם ישראל, ומתוך התרדמה הם קיבלו את התורה. ללמד שבמהלך כל הדורות כולם, גם מי שישן בהבלי הזמן תמיד יכול להתעורר, לא ימתין עד שיגיעו אליו המוחין דגדלות, אלא בתוך המצב של השינה יקבל על עצמו עול תורה, נעשה ונשמע. ייקח האדם אחריות ויניע את עצמו לפעולה בכל שלב של החיים, כשהוא מתעורר מהתרדמה, מהשינה, מהשינה עמוקה במהלך שנה, שנתיים, 20 שנה או 40 שנה, כמו עם ישראל, התעוררו וקיבלו את התורה. כך יכול האדם בכל שלב בחיים שלו להתעורר ולקבל את התורה הקדושה. זה בבחירה שלו, בידיים שלו. לומר, נעשה ונשמע, ולזכות למתן תורה פרטי וייחודי, ובכך להתחבר לכל כלל עם ישראל בדור הזה ובדורות הקודמים עד מעמד הר סיני. נעשה ונשמע בכל שלב ההיסטוריה גם היום. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.